מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
ועכשיו פותחים שיחה בהגשת עדי ון ולסן, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
ערב טוב, פותחים שיחה. היי היי, דנה, דנה בירן איתי באולפן, איזה כיף.
איזה כיף לי, עדי.
אז איזה כיף שנפגשנו דנה לפני שנה.
ממש, ממש, ממש.
וככה, מאז התחלנו את הדיאלוג בינינו, ואז עלה גם הרעיון ככה שתגיעי לתוכנית.
נכון.
נכון, אני התחלתי אז את התוכנית במקביל לזה שאת התחלת בעצם לעבוד על הספר החדש שלך.
הספר אני כבר עובדת שנתיים, האמת. אז זה היה כבר בשלבים מאוד מתקדמים, אני חושבת אפילו אחרי ההד סטארט כבר, שעשינו בקיץ שעבר, אבל מאז יצא לי שתבואי להיות מנחה שלי בסדנה, שזה היה ממש כיף.
עבדנו ביחד וזה היה מאוד מאוד כיף. וככה, עם הזמן באמת למדתי קצת להכיר יותר את העבודה שלך, ולהכיר גם באמת את צורת ההתבוננות שלך, ואני חושבת שבאמת, זה מה שאני ככה מצאתי מיוחד בספר, שעליו אנחנו גם טיפה נדבר היום. אז בואי שנייה תציג את עצמך.
חשוב.
זה מאוד מאוד חשוב. ומשם אנחנו בעצם נצלול, אני חושבת, למהות של השיחה שלנו, שבמובן מסוים, לפחות מאיך שאני ככה חשתי ותפסתי את זה, ואני בטוחה שעוד נדבר, ואת עוד בטח תדייקי אותי ותתקני אותי תוך כדי תנועה, זה באמת סוג מסוים של עבודה או של תהליך שמצליח לתפוס חלקי זמן שונים ולתת להם נוכחות בהווה בצורה מאוד מאוד מסוימת.
משמחה שאת אומרת את זה, במיוחד אחרי שעברת את הסדנה אצלי לפני חודש, משהו כזה.
אז ולזה אני התכוונתי, לא במובן של הטכניקה של איך עושים את זה, במובן הטכני של איך מפעילים את המצלמה, אלא במובן של באמת זה סוג מסוים של עבודה, או אפילו סוג מסוים של קולאז'יות כזאת שאפשר לייצר.
בדיוק.
אבל העניין הוא, זה התפיסה שעומדת מאחוריה, שלוקחת באמת חלקים שונים ממהלך החיים, ומייצרת ביניהם איזשהו חיבור שמייצר דיאלוג אחר.
נכון.
בין החלקים האלה, ועל זה אני חושבת ככה, זאת אומרת, זה הדבר שאנחנו נדבר אותו עכשיו, כי באמת הדרך שלך שבו את הגעת להתעסקות הזאת, ובכלל לכל העולמות האלה של צילום ושל זמן ושל ככה, וכל החיבורים ביניהם, היא גם כמובן דרך ההתנסות האישית שלך, אבל כמו שאמרתי, אני עוצרת עכשיו את עצמי, תציג את עצמך קודם.
רגע, יש לי פה קבל סורר, ואני אסדר שנייה את ה... זהו.
אוקיי.
אז היי, נעים מאוד, אני דנה בירן, מלווה תהליכים בפוטותרפיה ותקשורת חזותית, מזה כ-10 שנים כבר, אלוהים ישמור. ממש, כן, 10 שנים שאני בזה. למדתי לפני זה קולנוע וטלוויזיה במכללת הדסה, הייתי מפיקה, 4 שנים אינטנסיביות מאוד ומאוד מטלטלות. ואחר כך הגעתי ללימודי פוטותרפיה במוסררה בירושלים. וזה בעצם הייתה, תחילת הלימודים במוסרר הייתה התחלה של ממש דרך שאני בעיצומה עוד היום אפילו, ממש דרך משנה חיים, ובמוסרר בעצם הבנתי את הכוח של קבוצה, מה זה אומר קבוצה טיפולית, רגשית, שמלווה, והמשכתי אז ללימודי הנחיית קבוצות, ובעצם כמעט מהרגע שסיימתי, יש לי את החברה שלי, שלג סדנאות. זהו, היום אנחנו עובדים בכל הארץ, דימונה, עד קריית שמונה, בקורונה בזום, שזה היה מאוד מעניין, אך גם מאוד מעייף, נהיה לי פרצוף של ריבוע.
כן, בדיוק דיברנו על זה שככה דנה ואני גם יצא לנו להיפגש בקורונה.
נכון, בזום.
בזום, ואז אמרתי לה, וואי, שכחתי איך את בגודל מלא. את תראה בגודל מלא, שיש לך גם רגליים.
הרבה אנשים שכחו. יש אנשים שאני עובדת איתם, שאנחנו נפגשים רק בזום, כאילו כל המנחים שלי, אנחנו עושים את כל הישיבות צוות בזום, את כל ההנחיות לפני סדנאות בזום, ואנחנו פשוט, זה היה...
כן, כן. כן, זה, זה הפך להיות המרחב החדש, המרחב הפיזי הלכורי, כן, החדש. וככה, מעניין אותי לשאול אותך, למה בחרת להתחיל ללמוד קולנוע? זאת אומרת, הדרך המקצועית שלך התחילה...
עקומה.
לא, לא, אני לא חושבת שהיא עקומה בכלל. אני מתקנת אותך פה.
האמת שזו שאלה ממש טובה. אמת.
דנה.
אני לקראת השידור חשבתי עליה רבות, אבל האמת שזה השיר שנתתי לך מאוד מתחבר לזה.
אבל אנחנו עדיין לא בשיר.
סבבה.
אנחנו נגיע לשיר, אבל אני באמת רוצה ככה להבין...
למה הגעתי לקולנוע?
למה התחלתי מקולנוע? ואני אספר לך סוד, גם אני התחלתי מקולנוע.
באמת?
בתיכון.
לא ידעתי את זה.
למדתי, יש לי בגרות בקולנוע.
וואו, אלפה עליי.
ובתקשורת המונים. העניין הוא שאני הנחתי את זה בצד, וכמעט שכחתי שעשיתי את זה למשך, נראה לי, כמעט 20 שנה. שמתי את זה בצד. וככה באמת מעניין אותי, כי עשית פה איזשהו, כי מצד אחד, דעת, התחלנו ככה את, את השיח על זה, שבמובן מסוים את עובדת, באמת, בצורה מאוד מסוימת שלך, שגם היא ככה הגיעה לספר.
דרך אגב, היא גם מתקשרת לקולנוע. כי זה בעצם דיזולב.
נכון.
תכף אנחנו נסביר מה זה דיזולב למי שלא מכיר.
אבל באמת, יש פה באמת את העניין של כמו שהתחלנו לדבר עליו, שזה תפיסה של מימדי זמן שונים. עכשיו, קולנוע זה משהו שהוא קורה בתנועה. ואצלך היה מעבר מאוד מעניין מקולנוע לצילום שהוא סטילס, שהוא מקפיא רגע. נכון. שהוא לא עוסק בתנועה.
גם הרבה אנשים עושים את דווקא את הכיוון ההפוך. בדיוק.
אז בואי נתחיל רגע מההתחלה, זאת אומרת, ההחלטה הזאת, או מהלך הלימודים של באמת להתעסק בעולמות האלה, יש לנו כאן עניין פייסבוק, אבל בסדר, להתעסק בעולמות האלה, שבאמת שזה סיפור, ללמוד לספר סיפור דרך... דרך תנועה, זאת אומרת, דרך מהלך
כן.
שלוקח אותנו.
אז האמת שהייתי ממש גרועה בלספר סיפור בקולנוע.
אוקיי.
אני נורא רציתי ללמוד קולנוע בבית ספר, אבל לא היו לנו מגמות. היה לנו מגמה הומנית, והיה לנו מגמת ביולוגיה ופיזיקה, וזהו. זאת אומרת, לא הייתה לי בכלל את האופציה הזאת, לא היה לי ספק שזה מה שהייתי צריכה ללמוד, וזה מה שהייתי לומדת גם. ואחרי הצבא, אחרי הטיול, אחרי עוד טיול, גם גרתי באילת תקופה, היה לי ברור שאני חוזרת ללמוד, נרשמתי ללימודי מזרח אסיה, כי גרתי ביפן ונורא התחברתי וידעתי יפנית קצת וזה, אמרתי זה נורא השתלב לי טוב, התקבלתי גם. ושיחה מקרית על הבר במסעדה באילת שעבדתי בה, הזכירה לי את זה, ואני נורא מאמינה, במיוחד עכשיו שאנחנו רואים בקורונה פיתורים וזה, אני נורא מאמינה בללמוד מקצוע. וזה היה התלבטות בין ללמוד מקצוע שאני מאוד מאוד מחוברת אליו, לבין ללמוד איזשהו תואר שאני לא באמת יודעת מה אני אעשה איתו אחר כך. אני בנה מאוד מאוד מעשי. ואמרתי, אוקיי, אם אני יכולה לשלב גם מקצוע וגם משהו שאני אוהבת ונהנית לעשות אותו, אפילו שמעולם לא עשיתי אותו, מעולם לא החזקתי מצלמת וידאו ביד, בואי, כאילו, לא היה לי מצלמת וידאו בבית. כן, אהבתי מאוד לצלם, אבל את יודעת, כולנו איזשהו, הרבה אוהבים לצלם. ממש, אני אפילו זוכרת עם מי זה היה שדיברתי איתו, יש לי את הפנים, אבל אני לא זוכרת את השם, והוא אמר לי, תקשיב, אני לומד בהדסה, מדהים שם, מאוד מקצועי, מאוד טכנולוגי, אני בן אדם טכנולוגי מאוד, אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה שאני מרכיבה עם אבא שלי את החשמל בבית שלנו, הוא חשמלאי עיוור צבעים, אז אני הייתי צריכה ככה לעזור לו
עם החוטים,
עם הצהוב, מחום, מה אדום הזה, אני הייתי מתכנתת את הוידאו, מקוראת את כל ה... אני מקווה שהמשתלמות שלי רואות אותי עכשיו.
אני רואה אותך, הכל בסדר, והם יראו אחר כך.
לא, 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 כי זה סוגיה, כל העניין הטכנולוגי, במיוחד של אנשי טיפול וחינוך, זה מה שאני עוסקת בו הרבה, כבר הרבה הרבה שנים. כל ההנגשה הזאת של טכנולוגיה לאנשי טיפול וחינוך היא משהו שבמיוחד בתקופה האחרונה, אנחנו פתאום הבנו את הפערים, שהרבה מאוד אנשים נמצאים בהם. אז הבנתי שאני טכנולוגית, הבנתי שאני אוהבת, שאני משכת לקולנוע, הלכתי על זה, הלכתי ליום פתוח, רעיון קבלה, התקבלתי. לימודי הקולנוע, לא צריכה להגיד לך, זה עבודה מאוד קשה.
נכון.
עבדתי, למדנו 40 שעות בשבוע, כשאנחנו לא לומדים, אנחנו יושבים בחדרי העריכה, אז לא היה כזה דבר לערוך בנייד, לא היה כזה דבר לערוך במחשב, בבית, היה רק ההתחלה של ההתחלה, אז היינו צריכים להזמין חדרי עריכה, היינו יושבים בחדר כמו זה, כפו, ובעצם מתבקשים לערוך סרטים. כל הלמידה של העריכה הייתה קסומה בעיניי, החיבור הזה של הזמן, ובעצם למדנו שם הכל, למדנו אולפן, למדנו עריכה, למדנו צילום, היינו בסופי שבוע יוצאים לצלם, עושים תרגילים. כשסיימתי ללמוד ב-10, הייתי הולכת לעבוד בתור מלצרית עד 4 בבוקר, ולמחרת ב-8 בבוקר כבר מתייצבת בלימודים. ומשנה ב' בעצם התחלתי לעבוד בזה, התחלתי לעבוד בהפקה.
אוקיי. זאת אומרת שאת שמת את עצמך בצד המאוד מעשי של עולם הקולנוע, של היצירה הקולנועית, של זה שמנהל, מארגן, דואג שהדבר יקרה, של מנהל הפרויקט בעצם.
בהפקה, כן.
של זה שבעצם אומרים לו, הסרט הזה צריך לצאת לפועל, והוא עושה כל מה שצריך כדי שהסרט הזה יצא לפועל.
תרם לזה מרצה, שאמר לי, את לא תהיה שום דבר. אמרתי, טוב, אם אני לא אהיה שום דבר,
אני אהיה משהו.
אם אני לא אהיה בימאית ולא אהיה סרטאית ולא אהיה עורכת, אני אמרתי לו שאני יכולה לעשות הכל. הוא אמר לי, את לא יכולה לעשות הכל. אמרתי, אוקיי, אם אני לא יכולה לעשות הכל, אז אני אלך להיות מפיקה, שזה בעיניי הכי לעשות הכל. וזה קטע, כי היום, עם המשתלמים שלי ועם המשתפים שלי בסדנאות, אני עורכת איתם, אני מביימת אותם, אנחנו גם עושים סרטים, גם מצלמים, גם מפיקים תערוכות, אז בשווי...
אז הוא טעה בקטקוט.
באופן כללי טעה, כן.
אז בואי באמת נחזור לנקודה הזאת שאמרת, היה לי מאוד קשה לספר סיפור.
מאוד קשה.
תגידי על זה משהו.
תראי, שוב, זה מתקשר לשיר, אבל ההחלטה שלך.
אז את רוצה שנאזין לשיר?
אפשר להאזין לשיר, כן.
דנה... בואו נסביר לכם,
עדי.
היא מפיקה, והמפיקה שולטת במהלך העניינים, וגם בשידור. אז דנה, המפיקה של השידור הנוכחי, אנחנו נאזין עכשיו לשיר.
כן, יותר מדי זמן בפונט.
יותר מדי זמן, שזה באמת מאוד מאוד מעניין העניין הזה, כי אני אגלה למאזינים שלנו, איך אנחנו קופצות פה מדבר לדבר, שהפרויקט המשמעותי שלך, אחרי שהמון המון זמן את היית מאחורי המצלמה, וזה אפילו לא מאחורי המצלמה, כי את לא צילמת, זאת אומרת, את לא בחרת להיות צלמת קולנוע, את גם לא בחרת להיות תסריטאית ובימאית, את בחרת באמת להיות בצד היותר
מנהלת פרויקטים, את אמרת את זה נכון.
כן, ממש מנהלת פרויקטים, אבל דווקא כשעברת לצילום סטילס, זאת אומרת, והגעת לזה ממקום מאוד רגשי, כי את נחתת לצילום סטילס דרך לימודי הפוטותרפיה.
נכון. משם גילית את הסיפור.
משם גילית את הסיפור, אבל זו הייתה, אני חושבת, אחת הפעמים הראשונות שאת ממש העמדת את עצמך מול המצלמה.
נכון, וואו, לגמרי.
ואני חושבת שזה מעבר מאוד 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 מעניין ממישהי שנמצאת, זאת אומרת, מגיעה, הפשן שלה זה העניין באמת של הקולנוע, היא לא מבינה למה, היא מתיישבת במקום הזה של הקולנוע, בצד המאוד מאוד אופרטיבי, ואם אני כזה חושבת על השכבות של תהליך היצירה, אז כאילו בהכי בק, כי זה זה
תחתית, ש... תחתית שרשרת המזון.
אני לא חושבת שזה תחתית שרשרת המזון, כי אני חושבת שבלי המפיק אי אפשר באמת להתקדם, אבל אני אומרת, הוא כאילו, אם אני חושבת על כל האנשים שנמצאים על הסט, אז הוא זה שתמיד נמצא מאחורה ודואג שהכל קורה.
נכון.
עד באמת לנקודה הזאת, שאת...
דרך אגב, זה שאני בכלל רואים אותי פה בווידאו, זה כאילו, זה מהשנים האחרונות, זה משהו מאוד... שלא קרה, זאת אומרת, ממש מהלימודי פוטותרפיה בעצם, כל מה שאנחנו עושים בפוטותרפיה, זה בעצם לבחון את ההתמודדות שלנו מול המצלמה. האם קל לנו לעמוד מול המצלמה? קשה לנו? למה קשה לנו לעמוד מול המצלמה? כל העניין של הנוכחות שלנו באמת, כל מה שנקרא פוטוגנית, שבכלל אין דבר כזה אם אני פוטוגנית או לא. אני שנים האמנתי שאני לא פוטוגנית, ובגלל זה גם נמנעתי מי לעמוד מול המצלמה. אז כאילו כל הדבר הזה באמת הוא מגיע ממקום מאוד מאוד רגשי.
שאפרופו העניין הזה של הלא פוטוגנית, זה יותר העניין, האופן שבו את מתבוננת על הנוכחות שלך בתוך התמונה.
גם, וגם הנחות יסוד שהן בדרך כלל מוטעות שלך לגבי עצמך. אחת מהמשתתפות שלי בסדנה סיפרה על זה שהיא שנים חשבה שהיא מכוערת ולא מצטלמת טוב, עד שהיא פשוט החליפה בן זוג. והוא הראה לה כמה היא מדהימה וצילם אותה, וברגע שהיא ראתה את עצמה דרך העיניים שלו, היא תאהבה בעצמה גם. ואז כל הלחץ הזה, המתח שהייתה, היה עליה, ברגע שהיא נעמדה מול מצלמה, הוא פשוט התפוגג. ואז היא ראתה את עצמה אחרת.
אז את בעצם מדברת פה על אפקט מאוד מאוד חשוב, שזה באמת היכולת להיכנס לנקודת המבט, לראות איך האחר רואה אותנו, נכון. ההדהוד שככה אנחנו מקבלים דרך הצילום. אני חושבת שמה שמאוד מעניין בתהליך שלך, ובכלל, אפרופו בפורטרטים עצמיים, זה שאנחנו נמצאים, האדם שמצלם את עצמו, הוא נמצא איזה מין משולש כזה. זאת אומרת, הוא נמצא בכל המקומות. הוא גם המפיק של הדבר,
כן.
אוקיי? הוא גם הצלם והמביים, אבל הוא גם האובייקט
נכון.
עצמו. והוא גם זה שאחר כך מתבונן בזה.
נכון.
זאת אומרת שבמקרה של פורטרט עצמי, שזה בעצם הדרך שבה את התחלת, וגם אם מתוכה את פיתחת נכון. את העניין הזה של, של מה שאת קוראת לכמוסות, נכון? כן. לכמוסות זמן.
זה בעצם שני צירים מקבילים. שני צירים מקבילים. במהלך הלימודים עבדתי, התחלנו, בעצם אנחנו בדרך כלל מתחילים מתמונות ילדות, אני לא יודעת איך זה היה אצלכם.
לא, לא, אצלנו זה לא היה ככה, אבל...
אצלנו זה היה ממש בהתחלה, שהתחלנו לעבוד עם תמונות ילדות, אני עבדתי אותה תמונת ילדות 3 שנים, ובעצם הבאתי תמונת ילדות, ומהרגע שהבאתי אותה, צללתי בממדים של זמן, ממדים של שכבות של זמן, הבנתי המון דברים על חוויית הילדות שלי, הבנתי המון דברים על הקשר שלי עם אמא שלי, ובעצם זאת ממש נקודת מפנה בכל הדרך שבה תפסתי את עצמי והתייחסתי לעצמי. וממש זה היה לקלף עוד שכבות ועוד שכבות, ובאמת להבין את המקום שלי, לתפוס מקום, והדיוקן עצמי זה היה בעצם ציר מקביל. הייתי אז רווקה בתל אביב, לא רחוק מכאן, האמת. ובת 30, עם כל המשתמע מכך, ופשוט אז באותו זמן הייתי, אני קוראת לזה ילדה חנוכה. זאת אומרת, היה לי מאוד קשה להסביר דברים שמפריעים לי, לדבר, לתמלל אותם, בכלל להיות מחוברת לרגש. זאת אומרת, הבן אדם שעומד פה היום זה משהו... לא קשור בכלל למה שהיה אז, ופשוט התחלתי לצלם את עצמי במצלמת רשת שלי, במחשב. למי שישמק, זה נקרא פוטובוס, ופשוט התחלתי לצלם את עצמי שם, ולהבין למה אני לא אוהבת את עצמי בתמונות. פשוט ניסיתי להבין למה אני לא אוהבת את עצמי בתמונות, די מהר הבנתי שאני פשוט קשה לי עם כל דבר קטן שלא מסתדר, אובר ביקורתיות, יש את זה ל-98% מהאנשים בערך. אמרתי, אוקיי, אם זה ככה, אז אני אקח את זה לקיצוני. התחלתי לצלם את עצמי במצבים של בכי, מצבים של בדידות קשה, אחרי דייטים כושלים, שבעצם מה שאני עושה זה מדברת למצלמה ללא מילים, זה נקרא התקה בעצם, אני מעבירה את הרגשות לאיזשהו אובייקט, ואז ככה משחררת את זה ממני. ומצלמת את עצמי עם צבע על השיער, ועם מסכה על הפנים, ולאט לאט משחררת את כל השכבות האלו, והנחות יסוד האלו. וזה, שני הצירים האלו בעצם הובילו אותי למה שאני עושה היום.
זאת אומרת שאת מדברת על זה שבתהליך מסוים שאת העמדת את עצמך, מול המצלמה, והיית יוצרת של הדבר הזה, אז את התחלת בעצם להתבונן על עצמך, ובמקביל, דרך העבודה הזאת על התמונות ילדות, על אותה תמונת ילדות אחת, שמאיזושהי סיבה את החזקת אותה והחזקת אותה ולא יכולת לשחרר אותה.
לא, כשהחזקתי אותה, הייתה צרובה בי, זאת אומרת, אפילו אם היא לא הייתה לידי, היא הייתה ממש צרובה לי בזיכרון, זאת אומרת, היה לי ברור שכשמבקשים להביא תמונת ילדות, זאת תהיה התמונה הזו.
ואז בעצם בדרך ההתבוננות הבלתי פוסקת על על התמונה הזאת, אז את יצרת, אם את מדברת על שכבות, אני פתאום בא לי להגיד שהם עם כל עשרת השכבות, את נפגשת עם אותה ילדה שנמצאת בעצם בתמונה הזאת, עד שאת באמת יצרת תמונה משותפת.
נכון.
משני תקופות הזמן האלה, שיצר איזשהו תהליך של ריפוי, שזה בעצם גם הטכניקה שאת עובדת איתה היום. אז אני אגיד להפקה פה, שנכשלת בתפקידך, כן, את ביקשת לשים שיר לפני 10 דקות, ואנחנו כבר מדברות 10 דקות.
הייתי נחמדה עלייך, את המערכת שלי, אני לא יכולה לזוף בך ככה בשידור.
אז
גם הזמן עובר נורא מהר.
נכון, נורא מהר. מה קורה? כי, את יודעת, כשמדברים.
זה אותי, מה נדבר? עם 5 דקות.
אל תדאגל. אז נגיד ככה, אני עדיין נשארתי עם השאלה הפתוחה לגבי הסיפור, כי אני חושבת שבמובן מסוים, המעבר שלך, אותו מעבר שאת עשית, אפשר לך לספר סיפור דווקא דרך הקפאה של זמנים.
זהו, עכשיו, אני חושבת שמה שאני הבנתי בלימדי קולנוע, שיש לנו, כשאנחנו לומדים אמנות, אם זה בבצלאל, אם זה קולנוע, אם זה תסריטאות, אם זה כתיבה, יש לנו המון מטענים רגשיים.
נכון.
כל עוד הם לא מתייחסים אליהם, אנחנו לא נוכל להגיע לאמת שלנו, אנחנו לא נוכל להגיע לאותנטיות שלנו, למהות שלנו.
נכון.
וכל הזמן אותו מורה היה אומר לי, אין בזה אמת, אין בזה אמת, ולא הייתה בזה אמת באמת, כי אני לא הכרתי את עצמי מספיק טוב.
אז אנחנו נשאר עם הנקודה הזאת, אני רק רוצה להוסיף שאני חושבת שזה נכון לגבי כל דבר שאנחנו עושים בעולם, נכון, ולא רק לגבי אומנות, כי אני חושבת שאומנות זה צורת ביטוי אחת, או צורת יצירה מאוד מסוימת, ויצירה או האופן שלנו להביא את עצמנו בעולם, ובאותנטיות אנחנו נכון. עושים את זה במגוון דרכים, ואם אנחנו לא נכיר את עצמנו, אז אנחנו לא נביא את עצמנו.
נכון.
אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת, כי זה נראה לי נקודה מעולה להתחבר לשיר שלך. אז אנחנו נאזין עכשיו.
הקדמה לשיר.
כן.
שיר מתוך האחר, אלבום מקסים של ברי סחרוף, שככה בזכות השאלה שלך ככה חזרתי אליו. אלבום שאני מאוד מאוד אוהבת, השיר נקרא ריבונו של עולם, שיר מאוד מאוד קולנועי.
את חכי.
רגע, ו...
מספרת הכל. מאזינים יקרים.
שכתב...
דנה מספרת לנו הכל על השיר, לפני שהאזנו לשיר.
אני לא זוכרת מי כתב אותו, אבל אני יודעת שהוא חלל צהל.
אז בואי נעשה דבר כזה, אנחנו נאזין לשיר, ובזמן שאנחנו נאזין לשיר, אנחנו נבדוק גם מי כתב אותו.
רעיון נהדר.
ואז אנחנו נספר למאזינים מי כתב אותו אחרי שנאזין לו. אז אנחנו עכשיו נאזין לריבונו של עולם, של ברי סחרוב, אז על הנעימה. שומע, לא יודע. האם לנו איזה שיר.
אז אני מתנצלת בפני המאזינים, זה שיר לא פשוט להקשבה.
את לא מתנצלת, אין לך מה להתנצל, כי אנחנו פה בשבילך, קודם כל. אבל את רוצה לספר מי כתב אותו?
ברי חזק, סרן ברי חזק, חלל צהל, ברי לקח אותו ואיבד אותו. זה בעצם הייתה הפקת אולפן שלי בשנה א'.
אוקיי.
הפקה שעבדתי עליה מאוד מאוד קשה, הייתי גם בימאית, גם מפיקה, גם מצלמת, הפקת אולפן למי שלא יודע, יש אולפן עם מצלמות, עם נתב שמעביר בין המצלמות, יש אנשי צוות שמצלמים בעצם, שמתפעלים, והיו לי שני שחקנים מהממים, רואי ו... אני לא זוכרת את השם השני, אל תרגו אותי. שני שחקנים מהממים מהקבוצה שלנו בלימודים, שהם בעצם שיחקו את הסיטואציה. ואני בניתי את כל התפאורה לבד, לקחתי סתקי אותם, מילאתי אותם בנסורת, תפרתי אותם. כל החדר שלי בירושלים היה מלא סתקי אותם, כמו בריקדות בעצם, ביום של ההפקה. התחיל לרדת שלג בירושלים. ביום שהייתי אמורה להפיק, ירד שלג בירושלים, הייתי אמורה כאילו לצלם. למי שיודע מה זה הפקה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אנחנו מתכוננים לזה חודש, ואז מה שזה אומר, בירושלים, ירושלמים, אתם שומעים אותי, אתם בטח מזדהים, פתית ראשון, שמישהו, איפשהו, רואה, אין, כולם בורחים, מסתגרים בבתים, אין לי מי לדבר. במקרה זה היה שלג מאוד 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 קשה, זה גם נפל על היום הולדת שלי. שלושה ימים, לא הפסיק לרדת שלג בירושלים, אנחנו היינו נצורים, ואני בחדר שלי נצורה עם בריקדות.
אבל רגע, זה אומר שלך מלא זמן לצלם, לא?
לא, כי את קובעת תאריך, ובתאריך הזה... צילום אולפן זה לא כמו צילום.
את לא יכולת להעביר את התפורה, הבנתי, חשבתי שאת מתכוונת שאתם הייתם נצורים באולפן.
לא.
אמרתי, זה יופי, שלושה ימים של זמן אולפן.
אין, אף צוות לא מגיע למכללה, יורד שלג, אנחנו עכשיו בהדממה. אחרי שקצת נמס השלג חזרנו לצלם, ובעצם בהפקת אולפן אנחנו מצלמים טייקים. ואז בוחרים את הטייק הכי טוב, ללא עריכה, כשאנחנו משחקים בין המצלמות. והסיבה שבחרתי את השיר הזה, רציתי לספר גם את הסיפור הזה, זה כי אני בעצם בצבא עברתי טראומה לא פשוטה, של התעללות, של מפקדים, לא משהו מיני או משהו כזה, חס וחלילה, אבל התעללות של מניעת שינה, של עבודה סביב השעון, כל יום עד 4, 5, 6, 7 בבוקר, כשבתשע אני כבר צריכה להתייצב שוב בעבודה במשרד, כשכל אחד היה לו את האג'נדה שלו, חמישה מפקדים, לכל אחד היה את האג'נדה שלו, ואני הייתי אחת, והחליטו פשוט להמיס עליי את כל הגורל, הגורל היחידה עליי, עד שפשוט קרסתי. הגעתי למצב שלא אכלתי לישון, מרוב שמנעו ממני שינה כל כך, לא אכלתי לישון, לא הייתי אוכלת, פשוט לא אכלתי. הייתי מגיעה הביתה רק ישנה ואוכלת, דברים שלי לא הבינו מה קורה איתי. עד לא מזמן, כל פעם שהייתי מספרת את הסיפור הזה, הייתי בוכה. ולא מבינה שאני בסוג של פוסט-טראומה. ממש. וגם לא היה לי מי לדבר, כאילו לא היה לי... ההורים שלי לא הבינו מה עובר עליי, זה היה בסיס סגור... בגבעתי, ואין, את, לא, את מרגישה די חסרת, פאורלס, פשוט חסרת עונים, ורק בחצי שנה האחרונה של הצבא, הצלחתי ככה לצאת משם ולעבור לבסיס קבע, בסיס אחר, וקצת הצלחתי לנשום, אבל זאת הטראומה שליוותה אותי המון, 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 המון שנים, ובלימודי קולנוע היא פשוט צפה. והיא צפה גם דרך העיסוק שלי בשיר הזה, שכאילו, של צבא, של משהו מאוד מאוד מוחשי, של ממש מלחמה שקורית, ולא הבנתי למה אני נמשכת לזה כל כך, ורק שאני מאוחר יותר, כאילו הבנתי איפה הייתי, ועכשיו כשאני ניגשת לבנות את התוכנית לימודים, אצלנו בתוכנית שאני מובילה עם מכללת אל חי, שזה בעצם לימודי פוטותרפיה וליווי תהליכים בתקשורת חזותית, שמתקיימת מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, אז אמרתי, אני רוצה לתת לסטודנטים או למשתתפים שלנו בתוכנית את כל הכלים להבין מה קורה איתם. זאת אומרת, אם זה בווידאו, אם זה בעריכה, אם זה בפוטו, אם זה בצילום וכתיבה. ומה שקרה לי בלימדי קולנוע, זה שאני לא יודעת אם את מכירה את הבימאית קרן ידעיה, אז היא עשתה סרט בסטודנטים על חוויה שלה בצבא, שהייתה די דומה לשלי. ואני פשוט לא הפסקתי לבכות, איך שראיתי את הסרט הזה. פשוט לא הפסקתי לבכות, אני יצאתי משם, ואני פשוט לא הפסקתי לבכות, אני פשוט... כשאני משווה את מה שאני עברתי לפוסט-טראומה של חיילים במלחמה, נשים שעברו התעללות מינית, זה כלום. וזה רק מדגיש לי כמה עיסוק בטראומה הוא כל כך מורכב, כל כך לא פשוט. ומה שלי עזר להתמודד עם זה, זה לדבר על זה. ולספר את הסיפור. עוד הפעם, ועוד הפעם, ולפרק אותו ממני. והיום אנחנו פתאום רואים יותר עיסוקים במרחב של פוסט-טראומה, יותר מודעות לזה, מודעות לחיילים שהם פוסט-טראומטיים, התמודדות של הורים שקולים, אחים שקולים. יצא לי להעביר סדנה ליתומי צהל שנה שעברה, ופתאום יש איזושהי מודעות ונראות של זה במרחב. פעם גם לא כל כך דיברו על הדברים האלו. ואני חושבת שזה דבר מדהים שקורה, ואם מישהו צריך לכתוב, ואם מישהו צריך לצלם, ואם מישהו צריך לערוך בשביל שזה יקרה, אז מוזמנים ומוזמנות.
אז בעצם דרך נקרא לזה הכותרת הפרקטית, את בחרת באיזושהי דרך שככה חיפשת דרך להוציא את הסיפור שלך החוצה, בלי אולי להבין את זה אפילו. ואני לא יודעת אם התעסקת בסיפור הזה בכל ארבעת שנות הלימודים. המעניינת אותי החוויה שלך, שאיתה את נשארת, של אני לא יודעת לספר סיפור. כי המשפט הראשון כשאמרתי לך על קולנוע, מעבר לזה שסיפרת לי על הבחור הנחמד על הבא.
לא, אמרתי שלא ידעתי אז לספר סיפור.
אני מדברת על החוויה שלך אז מהלימודים. זה של לא ידעתי לספר סיפור, כשבסופו של דבר, כל העיסוק שלך היה בלספר את הסיפור שלך.
נכון מאוד. הבעיה היא שכשאת עוד לא עומדת על הרגליים, את לא מבינה כל כך איך לעשות את זה. ולקח לי המון זמן, דווקא בהפקה, ללמוד את הקול שלי, להגיד לא... להיות אסרטיבית. בעצם הלכתי להפקה, וזה הדבר הכי רחוק ממני. אמרתי, זה מה שאני צריכה. זאת אומרת, ומצאתי את עצמי מרימה פרויקטים, וזה מדהים לראות. דיברנו בדיוק על תערוכה, וזה העניין. היום בעצם אני מפיקה תערוכות, והתערוכה עצמה היא כלי טיפולי. תוכנית לימודים שלנו, אנחנו מסיימים אותה עם תערוכה, שהתערוכה מבחינתי זאת תחילת העבודה בלימודים. כאילו, אחרי שנה אנחנו מתחילים לעבוד על פרויקט אישי, ולהבין את כל הדברים האלה, אם קורה איזשהו משהו, עם מישהי שעכשיו החליטה שהיא יום לפני התערוכה מחליטה שהיא לא רוצה להציג, למה היא לא רוצה להציג, מאיפה זה נובע, וזה מדהים לראות את כל החיבורים האלו באמת שנעשים, שאני עושה היום, זה באמת המסלול... מסלול שלא תמיד היה ברור לאן הוא מוביל.
בסדר, נראה לי שאפשר למצוא את הקורן לתוכו. את יודעת, אני ככה חשבתי על התוכנית שלך, שככה
היא לא רק שלי, של עוד הרבה אנשים.
סליחה, התוכנית שאת מובילה, על התוכנית שאת מובילה של הפוטותרפיה במכללת תל חי.
במוזיאון תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, עם מכללת תל חי, זה חשוב. אומרים תל חי, חושבים שאנחנו בצפון.
אבל שנייה, אבל לא נתת לי להשלים את המשפט. ורציתי להגיד שכשכתבתי את הפוסט באמת על, ככה, על התוכנית הזאת, אז זה היה לך מאוד מאוד חשוב להדגיש שזה מתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.
נכון.
ואז חשבתי באמת על המרחב הזה, על המרחב המוזיאלי, שכדרך אגב בעיניי הוא קסם, כן? אני, כשאני וואו, נכנסת מדהים. למוזיאון, אני אפשר לשכוח ממני להמון המון שעות, כי במובן מסוים כל רגע, שנייה. כל מסדרון.
תעשי לי ברייק.
כל מסדרון, לא, כי אני ככה באמצע. ככה, כל, את יודעת, כל מסדרון יש בו איזה מין קסם חדש שהולך להתגלות. ככה אני מרגישה כשאני במוזיאון.
לכי לראות הביאנל עכשיו לעיצוב האומנות שהיינו בשבוע שעבר. היא תהיה מוצגת עד שנה הבאה.
מעולה, אז יש לי זמן.
תקשיבי, וואו, חגיגה, כן. חגיגה של צבעים, חגיגה של צורות, חגיגה של חומרים, חגיגה של רגשות.
זה כיף.
אחרי כל כך הרבה זמן שלא ראינו תערוכה, לא יצאנו מהבית ו... פשוט, והצוות במוזיאון מדהים.
אז בואי נדבר באמת קצת על הבחירה הזאת, שבעיניי מאוד מאוד קוסמת. אני יכולה לספר לך שכשאני ככה הגעתי ללימודי פוטותרפיה, אז הייתה לי התלבטות אם ללכת ללמוד את הפוטותרפיה בבית ספר לאומנות, או ללכת ללמוד פוטותרפיה בבית ספר לטיפול. זאת אומרת, בלימודי המשך של עבודה סוציאלית. וזה נראה לי... הדבר הכי הגיוני בעולם, והכי נכון מבחינה רגשית נכון. ותפיסתית, ללמוד פוטותרפיה, וכן, מקצוע שהוא מקצוע טיפולי, אבל שהוא יש בו משהו, או מקצוע, או נכון. דעת כלי, לא משנה. גישה, תפיסה, שהיא כל כך מחוברת לביטוי ולביטוי חזותי, בעולם, או במרחב, שמתעסק בביטוי הזה. וזה ככה מעניין אותי, גם הבחירה שלך.
וואי, יש לי הרבה מה להגיד על זה, כמה זמן יש לנו.
ליצור באמת את המרחב הזה במרחב מוזיאלי, שבאמת כל פינה שם היא...
וואו.
היא יכולה לגלות עולם ולקחת אותך למקורות השראה. אז אני יכולה לדמיין למה עשית את זה, אבל אני אתן לך לדבר על זה, כי יש לך מה להגיד.
אז קודם כל אני חייבת... בעצם החיבור שלי עם מוזיאונים, ועם תל חי, קרה כמעט באותו זמן. חברה מאוד מאוד יקרה שלי, בוסמת הרובני זאבי, שדרכה גם הגענו לתערוכה שהעברנו ממוסררה לתל אביב, בגלריה אפרת, התחילה לעבוד במוזיאון הצילום, מוזיאון הפתוח לצילום בתל חי, זיכרונו לברכה, כי הוא סגור, נסגר, ואמרה לי, דנה, בוא נעשה פה משהו ביחד. אמרתי לה, אוקיי, מעניין אותך לעשות משהו עם תל חי? אמרה לי, כן. קשרתי לתל חי, דיברתי עם מאיה המדהימה שהיא מנהלת לימודי חוץ שם. אמרה לי, יאללה, למה לא? והיה לי חלום של הרבה מאוד שנים לעשות איזשהו סמינר ייעודי לאנשי טיפול וחינוך, לתת להם מצד אחד מרחב רגשי, שכמעט לאנשי טיפול לא קיים, כי אנחנו עסוקים נורא בלתת לאחרים, וללמד אותם את הכלי. ובמוזיאון, וכל הרעיון היה שגם נציג במוזיאון אחר כך תערוכה, וזה היה פשוט חלום. בעצם התערוכות שמוצגות במוזיאון הופכות להיות חומר ויזואלי לעבודה רגשית, ומשתתפים גם מקבלים המון השראה, גם מוצפים מזה, גם מקבלים טריגרים מזה, והבנו שיש פה משהו מדהים, לפתיחה של התערוכה הגיעו משהו כמו 90 איש, שזה לא מובן מעליו בכלל, והגיעו אחר כך מכל הארץ כדי להגיע לראות את התערוכה הזו. אחר כך עשינו עוד שנה במוזיאון, ואז סגרו את המוזיאון, והעברנו את התערוכה למוזיאון בר דוד, אבי פרגן, המדהים, קיבלנו אותנו בזרועות פתוחות, וזה היה חלום, חלום להציג שם. מי ששומע אותי ומבקר בצפון, אזור קיבוץ ברעם, מוזיאון בר דוד, מומלץ בחום, ליטל ויערה, המדהימות גם עושות שם עבודה, חבל על הזמן. אז פתאום גיליתי את העולם הזה, שהיה לי נורא זר, ומפה לשם הגעתי למוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, גם הרמתי טלפון, ויצא שהם רצו ממני הרצאה, אז שנה שעברה הרציתי שם על הכמוסות חיים. ממש ככה חפף עם היום לת 40 שלי, זאת המתנה מדהימה. ואחרי ההרצאה התחלתי לחשוב על באמת להעביר לשם את התוכנית לימודים, והנה זה קורה. כן. גם עכשיו בדיוק עשיתי שם קבוצה קצרה, ששמונה מפגשים עם אנשי טיפול. נשות טיפול בכלל, למה אנשי? נשות טיפול.
אספרי לי על הקסם שקורה שם במסדרונות.
מחר.
מחר אני אספר לך.
מחר יש לי הרצאה וירטואלית דרך בית האומנים של ראות ומודיעין על התערוכה ככלי טיפולי. שנה שעברה הצגנו שם עם התוכנית לימודים השנתית. זה בדיוק זה. זה לקחת את כל הסוגיות שהתעסקתי בהם, זה לקחת את כל הטריגרים שלי, זה לקחת חומרים שמעסיקים אותי, וליצוק מהם מיצבים, ליצוק מהם איזושהי חוויה שהיא קודם כל עבורי. כל מה שואלים אותי, מי הנושא של התערוכה? ואני אומרת להם, אתם הנושא של התערוכה.
נכון.
ואז יש את השאלה, מה אני רוצה להגיד, או מה אני רוצה שיראו, מה אני רוצה לחשוף, מה אני לא רוצה לחשוף, מה טוב לי, מה לא טוב לי. שאלה מאוד ככה מורכבת, ועל היא בעיניי החומר. זאת אומרת, היא אוספת, היא ככה מסדרת לנו, אם דיברת על זמן, אז היא מאפשרת לנו ליצור איזשהו רצף של זמן, של הבנות, של תובנות שאספנו, ובעצם ליצוק אותם, גם להעביר אותם הלאה, לאנשים אחרים שהתבוננו בהם, ואולי ילמדו משהו על עצמם, גם להוציא את עצמם, להוציא את זה מעצמנו, וגם, שזה הכי מדהים, לתת לחברים שלנו ולמשפחה שלנו להבין מה עבר עלינו בתקופה הזאת, שהיינו בתהליך הזה. תחשבי, את עוברת טיפול פסיכולוגי. אף אחד לא יודע באמת מה עברת שם. אלא אם כן אנחנו מזמינים אותם לאיזשהו מפגש, ואז זה משהו טעון, נקודתי, ספציפי. אין להם בעצם דרך להבין מה עבר עלינו. הם רואים אולי שינוי, אבל הם לא באמת מבינים את על מה עבדנו, או מה הביא אותנו לנקודה הזאת. וזה היופי בתערוכה בעיניי.
אז תראי.
יש לי מילה להגיד על הספר?
מילה.
אוקיי. אז אם דיברנו על תערוכה, אז הספר הוא בעצם תערוכה כרוכה, של 40 משתתפים ומשתתפות, מתוך הסדנאות שלי בעשר שנים האחרונות. כולם עבדו איתי בסדנאות חד פעמיות, רב פעמיות, תהליכיות וכאלו, השתלמויות למיניהן. ובעצם הכמוסות, הטכניקה הזו שאני עובדת איתה, בעצם מדברת על עבודה עם כמה שכבות זמן, ומאחדת אותן לשכבה אחת, לפריים אחד. אם זו תמונת ילדות שמשתלבת עם דיוקן עצמי, אם זה כמה דימויים שמשתלבים לדימוי אחד. ובעצם נתתי להם פה חוויה של נראות, ודרך החוויה הזאת הם גם כתבו טקסטים, דרך אגב, יפהפיים, על מה שהם עברו עם הכמוסות. ודרך החוויה הזאת אני גם מנחה אנשי טיפול, פוטותרפיסטים או אנשי צילום, או כל אחד שבעצם רוצה להתפתחות האישית שלו, איך אנחנו עובדים עם הכמוסה. אפשר בפוטושופ, אפשר באפליקציות בטלפון.
אבל זה אנחנו כבר נשאיר לה, נכון? אז אני אגיד ככה, אני אגיד...
ספר יוצא עוד מעט.
שהספר יוצא עוד מעט. ושאת באמת ככה אישה רבת, רבת פעלים.
לא מספיק, לא מספיק. אני עכשיו הולכת מפה לעבוד, עכשיו עכשיו שלי כאן.
שנייה. ואני חושבת ככה שאומנם קפצנו מאזורי זמן שונים אחד לשני, אבל באמת בסופו של דבר, ובאמת חשוב לי ככה לסיים באופן שבו אנחנו התחלנו, אני חושבת שבכלל עבודה יצירתית, אבל על אחת כמה וכמה עבודה צילומית, שבאמת בצילום, ובין אם זה צילום קולנועי, שיש בו איזשהו מהלך סיפורי, ובין אם זה ככה יצירת דימויים, שככה נותנת איזשהי סוג של עדות או הקפאה, אנחנו באמת יכולים לעבוד על... על הזמנים הפנימיים שלנו. על הזמנים הפנימיים שלנו, שככה בסופו של דבר אנחנו מופעלים מהם ומגדירים אותנו, ואם דרך העבודה הקולנועית את התעסקת במשהו ככה שהיה בתקופת זמן מסוימת והלכת איתו אחר כך, ובין אם זה באמת דרך הדיוקן העצמי שלך וההתבוננות בתמונות הלוד והחיבור של שניהם ביחד, היצירת שכבות הזאת, שאת אחר כך באמת גם פיתחת את זה לתערוכת סיום שלך, את התעסקת באמת על כל מיני תפיסות ושכבות, והדרך שבה את מתבוננת על עצמך, ובין אם זה דרך המסע, המסע בזמן שאנשים ככה עוברים בין חללי המוזיאון, אני חושבת שככה יש לנו את עולם הנפש, אבל בתוך עולם הנפש יש גם, יש לו איזשהו ציר זמן שהוא לא באמת ציר, אלא זה מין משהו מעורבב.
יקום.
זה ממש יקום, ולפעמים צריך לעשות שם קצת סדר.
נכון.
אז בנימה הזאת אני אגיד לך תודה רבה.
תודה לך.
היה לי מאוד מאוד כיף.
גם לי.
ואנחנו נסיים עם, מה את רוצה? עם פולטרנק? או עם נוגה ארז? מה בא לך?
יאללה, פולטרנק.
יאללה, אז אנחנו נסיים עם השיר השני שבחרת, שנקרא רבע שעה של פולטרנק.
אהובי ליבי, אני רוצה להגיד שאני עם המאבק של, של האומנים, של אנשי התרבות, של הברבי. את הפולטרנק ראיתי בברבי לפחות, ואני לא מגזימה, 5 פעמים. וליבי איתם.
אז תודה, ליבי גם איתם, ואני מקווה שאנחנו נחזור כולנו לצרוך אומנות כמו שאנחנו אוהבים. אז תודה רבה רבה רבה, פותחים שיחה, אנחנו נהיה פה עוד שבועיים. לילה טוב.
לילה טוב.
בריאיון תחשוף המון יותר מסטריק פוקר ספר על כל החוויה על הפורמט על מה היה ואיך מרגיש להיות אתה פתח שעון רבע שעה לא חשוב היכולות רק להראות בוא נדחוף את הפרצוף לכותרות אולי נדליף איזה שמועה לידיעות אל תתנצל בוא ננצל את הדקות בשקפי שמש לבשה בליל אמש בהשקה של עוד פריט בקניון בית שמש לא ממהרת לדבר על השמועות על החבר כי השתיקה עושה בז הרבה יותר אני לא מבין על מי אתם עושים שירים אני לא במשחק עם אלה החוקים אני לא מבין על מי אתם עושים שירים עזוב אותי מזה ותן לעשות שירים המרדף אחרי עוקבים נהיה מזמן ערך כולם המייקל ג'ורדן של הקיצורי דרך קשה לקבל שכמעט רק אני נשארתי במשחק של לאכול במה במה לחתוך את זה דק 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 אני לא רוצה ליפול הדחף להראות לא לרפרש בכל 5 הצפיות הזמן יקר ויש הרבה מה לעשות אל תתערבב זה פה 15 דקות אולפן שישי רוצים אבל צריך לתת עוד תפתח על משהו שצופים יגידו אוו גוד אתם להקה זה מיותר אז יאללה תן לנו בשר אני מביא לכם את עצמי אולי פשוט תחושות שאני שר אני לא מבין על מי אתם עושים שירים אני לא במשחק עם אלה החוקים אני לא מבין על מי אתם עושים שירים עזוב אותי מזה ותן לעשות שירים לכל חלום היום יש מחיר רוצה ללכת איתם ראש בקיר איך לא ניפול בסוף אם אין אוויר אז מה? לא.